70 שנה קרבו כבשים לשלמים בחג השבועות בלא לחם, משום שאין מביאים מנחת העומר בפסח ושתי הלחם בחג השבועות אלא מתבואת ארץ ישראל, ואם כן אף כאן, אחרי שנכנסו לארץ ישראל, אם אין להם לחם יקרבו כבשים בלא לחם ולא יעקבו שתי הלחם את הכבשים. אילו רבי עקיבא סובר שבמדבר קרבו שתי לחם, ואם כן אין ראיית רבי שמעון בן אנס מעבר ראיה. ככה תוספות בדיבור המתחיל, קרבו. ממשיכה המשנה ואומרת, אמר רבי שמעון הלכה כדברי בן ננס, שהכבשים מעכבים את הלחם, אבל אין הטעם כדבריו, כיוון שראייתו אינה ראייה, משום שכל האמור בחומש הפיקודים, דהיינו בחומש במדבר, שמכונה חומש הפיקודים, מפני שתחילתו עוסק במניין עם של ישראל, אז בחומש הפיקודים, בפרשת פנחס, כגון קורבנות המוספים, קרב במדבר. אז כל האמור בחומש הפיקודים קרב במדבר, וכל האמור בתורת כהנים בחומש ויקרא, כגון הפר, העילים והכבשים לעולה, ושני כבשי השלמים הבאים עם שתי הלחם בחג השבועות, אין קרב במדבר. משבאו לארץ, קרבו אילו ואילו, בין האמורים בחומש במדבר ובין האמורים בחומש ויקרא. וכיוון שלא קרבו כבשי השלמים במדבר, אין ראיה שאין שתי הלחם מעכבים את הכבשים. ומילא גם אין ראיה שהכבשים מעכבים את שתי הלחם. מפני מה אני אומר שההלכה כבן ננס שיקרבו שני הכבשים בלא שתי הלחם? מפני שהכבשים מתירים את עצמם בשחיטתם. ולא יקריבו את שתי הלחם בלא הכבשים, מפני שאין לו מי יתירנו באכילה. שהקרבת שני כבשי השלמים מתירה את שתי הלחם באכילה לכהנים, ואם יביאו לחם ולא יביאו כבשים, לא יהיה היתר ללחם. אף על פי שראיית בן ננס ממה שבמדבר קרבו כבשים בלא לחם, הראיה היא שאין הלחם מעכב את הכבשים, ואת זה דחה רבי שמעון, שכלל לא קרבו כבשים במדבר, ואילו מה שמעביר רבי שמעון ראיה שהלכה כבן ננס, מן הסברה שאם אין כבשים אין ללחם מה שיתירנו, והיא ראיה שהכבשים מעכבים את הלחם ולא שאין הלחם מעכב את הכבשים, וזה מניין לו, הרי אפשר לומר שאף שכבשים מתירים את עצמם, מכל מקום הלחם מעכבם. הביאור הדבר, שכיוון שמלשון הוויה שנאמר בפרשת שתי הלחם שנדרש בגמרא לעכב, נלמד שאחד מעכב את השני, או שהלחם מעכב או שהכבשים מעכבים, אם כן אין ראיית בן ננס ממה שקרבו כבשים במדבר בלא לחם, היא ראיה גם לדין שכבשים מעכבים את הלחם. כיוון שאם אין הפסוק מלמד שהלחם מעכב את הכבשים, על כורחה הוא מלמד שהכבשים מעכבים את הלחם. ואת זה דחה רבי שמעון שאין הטעם כדבריו, במה שכבשים מעכבים את הלחם, והביא טעם אחר. ואחרי שיש טעם לומר שהכבשים מעכבים את הלחם, משום שאין לו מה שיתירנו, בהכרח צריך לומר שאין הלחם מעכב את הכבשים, כיוון שלשון הוויה מכוונת על הכבשים. כך מסביר בספר ישר וטוב. מוריי ורבותיי, אחי וראי, רגע לפני שאנו מציגים את השאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו, אנחנו עם פנינתנו שונה הלכות. בשונה הלכות, אנחנו לומדים הלכה למעשה את אשר למדנו בדפינו היומיים, ואנחנו אוחזים בדף למד לעיל במסכת מנחות. מצוות עשה על כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו, שנאמר ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, כלומר, כתבו לכם את התורה שיש בשירה זו, לפי שאין כותבים את התורה פרשיות פרשיות. ואף על פי שיניחו לו לאדם אבותיו ספר תורה, מצווה לכתוב משלו, ואם כתבו בידו, הרי הוא כאילו קיבלו מסיני, ואם אינו יודע לכתוב, אחרים כותבים לו. המגיע בספר תורה אפילו אות אחת, הרי זה כאילו כתבו כולו. שכר לו סופר לכתוב לו ספר תורה, או שכנאו והיה מוטעה והגיעו, הרי זה כאילו כתבו. אבל אם לקחו כך ולא הגיע בו דבר, הרי זה כחוטף מצווה מן השוק ואין יוצא בה. אין עושים בעיריית הספר תורה פחות משלושה דפים ולא יותר משמונה דפים. נזדמנה לו עירייה בתשע דפים. לא יחלקנה באופן שיהיו ג' דפים באחת וו' דפים בשנייה, אלא שיהיו ד' באחת והי בשנייה. באמת דברים אמורים בתחילת הספר ובאמצעו. אבל בסוף הספר, אפילו אם נשאר פסוק אחד בדף אחד, עושים אותו דף לבדו, ותופרים אותו עם שאר העיריות. אורך כל שיטה בספר תורה, 30 אותיות כדי שיעור כתיבת המילה למשפחותיכם, ג' פעמים. ולא תהיה קצרה מזה כדי שלא יהיה הדף נראה כי איגרת, ולא ארוכה על זה כדי שלא יהיו עיניו משוטטות בכתב. שיעור הרווח בגיליון הספר תורה למטה 4 אצבעות ולמעלה 3 אצבעות, ובין דף לדף 2 אצבעות. לפיכך צריך להניח בתחילת כל עירייה וסופה, כרוחב אצבע, וכדי תפירה, ונמצא שכשתופר העיריות ביחד, יהיה בין כל דף ודף בכל הספר רוחב שתי אצבעות. וכל השיעורים האלה הם למצווה, ואם חסר או עותיר, לא פסל. שיעור הרווח בגיליון החומשים למטה ג' אצבעות ולמעלה ב' אצבעות, ובין דף לדף, כמלוא רוחב גודל. צריך שיהיה בין אות לאות כחוט השערה, ולא יהיו מופרדות הרבה זו מזו, כדי שלא יהיה תיבה אחת נראית כשתיים. יהיה בין תיבה לתיבה כמלוא אות קטנה, ולא יקרבם ביותר, שלא יהיו שתי תיבות נראות כאחת. ואם שינה שירחיק בין האותיות עד שהתיבה נראית כשתיים, או שקרב שתי תיבות עד שנראות כאחת לתינוק שאינו רגיל, פסול, ובין שיטה לשיטה יניח כמלוא רוחב שיטה. לא ימעט הכתב מפני רווח שלמטה ולמעלה, ולא מפני רווח שבין פרשה לפרשה. זהו מוריי ורבותיי, השונה הלכות שלנו להיום, אנו חותמים את שיעור דפינו היומי, עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בדפינו היומיים, דפים ממדלת וממהי, במסכת מנחות. שאלה ראשונה, מדוע כתוב בציצית אני השם אלוקכם בית פעמים? שאלה שנייה, תלית שאולה אם חייבת בציצית? שאלה שלישית, הסוחר בית ממתי חייב לקבוע מומזוזה? שאלה רביעית, מי שאין לו אלא תפילה של יד או של ראש, האם יניח את השנייה ומדוע? שאלה חמישית, באיזה אופן עובר הכהן שאינו עולה לדוכן? התשובה בתוספות. שאלה שישית, בבאים בפני עצמם, האם הנסחים קודמים למנחת הנסחים ומדוע? שאלה שביעית, באיזה יום הפרים והכבשים ודאי מעכבים זה את זה ומניין? שאלה שמינית, מניין ש... אם יש לו בראש חודש זין כבשים כפי הנדרש יקריב כמה שיש לו? שאלה תשיעית, כיוון שיוצא במה שיש לו, מדוע נאמר בפסוק, וביום החודש וששת הכבשים? והשאלה האחרונה, מדוע נאמר כל נבלה וטריפה לא יוכלו הכהנים, ולא גם לישראל אסור, כן. עם השאלות הללו, לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון י' ד' בתשרי, אלפים תשע"ט, ערב חג הסוכות, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף מ' ד' ודף מ' ה'. במסכת מנחות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום שלישי, א' דחול המועד סוכות ושפזין די יצחק אבינו, ובחוץ לארץ יום טוב שני, והתאריך יהיה תזיין בתשרי תשע"ט, ונלמד את דף ממבב במסכת מנחות. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חג שמח, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, ממקור הברכה. נייחל ונתפלל לאבינו אב הרחמן, ופרוס עלינו סוכת שלומך, סוכת רחמים והיים ושלום. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, חג שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
תמיד איתי. התוכנית כאייל תערוג עם הרב אייל אונגר תשודר מיד לאחר פינת ההלכה. משפטי ישראל, ההלכה היומית בקו דרך המלך, מפי הרב ישראל לורי.
שלום לכם מאזינים יקרים, אתמול בשיעור הקודם דיברנו בעניין הזה של סכך כשר, בשבישוי כשר אמרנו שצריך שלושה תנאים, שגדלו מן הארץ, אינו מחובר לקרקע ואינו מקבל תומה. השאלה שנשאלת, האם מעמיד של הסכך, אם הוא מקבל תומה, האם הוא כשר או שאינו כשר? באמת כותב מרן רבנו עובדיה, הסכך עצמו בוודאי שאסור שהוא יראוי לקבל תומה, לכן לוקחים כנפי... כל מיני עצים למיניהם, או כל מיני כפות מרים וכדומה שעשים את זה בתור סכך. אבל עכשיו השאלה שנשאלת, שאני קושר את הסכך, האם מותר שזה יהיה מדבר שהוא מקבל תומה, או עכשיו אני משקיב את הסכך על קרשים שהם כן מקבלים תומה, אם מותר או אסור. אז כותב מרן רבנו עובדיה, מעמיד הסכך, מן הראוי שזה גם לא יקבל תומה, לכן הקרשים שאנחנו מניחים צריך שהם לא יקבלו תומה. אבל מעמיד מותר, ואפילו לכתחילה, ואפילו שזה מקבל תומה. לכן הם שואלים, האם מותר לקשור את הסקר בזיכונים? התשובה היא כאן, לפי מרן רבנו עובדיה, מותר. אבל, חיים אשכנזים, במיוחד אלו שנוהגים כתבי החזון איש, אפילו מעמיד המעמיד אסור שיקבל תומה. אז עוד פעם, מעיקר הדין, מעמיד המעמיד, מותר אפילו לכתחילה לפי מרן רבנו עובדיה שיקבל תומה. ולכן, אפשר לקשור את הסקר אפילו בזיכון, ושזה נחל מעמיד המעמיד. זה לא יושב על זה ממש, זה שומר עליו, שישמור עליו שלא יעוף. אבל לדעת החזון, יש להחמיר אפילו ידי מעמיד, 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 גם צריך שלא יהיה מקבל תומה. עכשיו, בקידוש שיש לנו בליל החג, בעזרתו התברך, יש לנו שם ג' ברכות. ברכה ראשונה, ברכת היין. ברכה שנייה, ברכת הקידוש. ברכה שלישית, שיחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אוה. עכשיו, בקידוש יש נוהגים גם לברך עוד ברכה. ברוך אתה השם, לוקם איך העול מאשר קדישנו במצוות, ויצאו לשבע סוכה, ואחר כך מרחים שהחיינו, ואחר כך יושבים. או קודם עושים את זה, ולאחר מכן זה. כל אחד לפי מנהגו. אבל מה שכן, כותב מרן רבנו עובדיה, נשים צדקניות, הרי הידוע, כמו שעוד מעט נסביר את זה, הן פטורות מלישון בסוכה, הן פטורות מלאכול בסוכה. ולכן גם לא מברכות לשבע בסוכה, גם אם יושבות או ישנות, או אוכלות, הם לא מברכים לשבע בסוכה. עכשיו שהמקדש עושה ברכת היין אמוני ממן, שהוא עושה ברכת שהחיינו אמוני ממן, ברכת הקידוש אמוני ממן, אבל ברכת לשבע בסוכה הם לא אמוני ממן. אלא שומרן דומיה, למה? כדי שלא יהיה הפסק בין התאימה לקידוש עצמו. ככה כותב מרן רבנו עובדיה יוסף. אז לכן ברגיל שהם שומרות לשבע בסוכה, בוודאי שהם יענו אמן, אבל בקידוש שהם שומעים לשבע בסוכה הם לא יענו אמן, כדי שלא יחשב להפסק, שהרי הם לא בכלל העניין של לשבע בסוכה. אז לכן בלילה הראשון מברכים ברכת היין, ברכת הקידוש, ברכת שחיינו לשבע בסוכה, וגם אנשים צדקניות חייבות בעניין של הקידוש, אבל בעניין של לשבע בסוכה אינם חייבות. למה? כשהמשנה אומרת במסכת קידושין בדף כ"ט כל מצוות עשה שזמן גרמה, נשים פטורות, לכן אותה אישה לא תברך כלל ועיקר לשבע בסוכה, אפילו שאחרים אשכנזים שנוהגים כדבר רבנו תם, שרבנו תם בקידושין דף למד א' העריך לומר שגם נשים יכולות לברך על מצוות עשה שזמן גרמה, אבל ההלכה לא כך פסק מרן, אלא מצוות עשה שזמן גרמה נשים פטורות, ואם רוצות לעשות אותם יעשו בלי ברכה, היא רוצה לנענע בעוליו בלי ברכה. כל טוב והמשך הזנה הריבה.
האזנתם להלכה היומית בקו דרך המלך מפי הרב ישראל אורי. כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הסוכה, ונתחיל בסוגיה הלכתית, ולאחר מכן ניגש אל היבט רעיונים. אומרת הגמרא מסכת קידושין, כשאדם מקיים מצווה, מצווה בו יותר מבשלוחו. כשאדם מקדש אישה, הוא מקיים בכך מצווה. כך יש שמרבותינו אומרים, לכן כתוב, מהראוי שהבעל לא ימנה שליח לקדש את אשתו, אלא הוא עצמו יקדש אותה, כמו שגדולי האמוראים רבה, רב ספרה, תרחו בגופם בהכנות לקראת שבת המלכה, ולא יסתפקו בכך שבני ביתם יכינו את צורכי השבת, וכך מופיע בשולחן ערוך. ראוי שהאדם יתרח בגופו לצורך השבת, וכך לגבי שאר מצוות, תקף הכלל של מצווה בו יותר מבשלוחום. בעל האור זרוע, כותב, הכלל הזה הוא לא תקף לגבי כל מצוות התורה, לכן יש מצוות שרשאי אדם למנות מישהו במקומו שיבצע את המצווה. את הדברים מסביר בעל היד המלך. בואו ונלמד על המצוות הכנה לשבת וקידושי אישה. נראה שעשייתן על ידי אחר גורמת לכך שהבעלים לא שותף למעשה המצווה. עיקר המצווה ההכנה לכבוד השבת היא להוכיח שהוא מעריך את השבת, הוא מכבד את השבת. איך? על ידי שהוא תורח בגופו לכבודה של השבת. כך אומר הרמב"ם הלכות שבת פרק למד. ממילא, כשמישהו אחר מקיים את המצווה, לא זכה בעל הבית במצווה שרי לא תרח בגופו. לכן שליח כאן לא יהיה רלוונטי. כך במצוות קידושין, השליח לא מקדש את האישה בכספו של הבעל, אלא בכספו שלו, אז במקרה כזה, יימצא שהבעל לא ישתתף בכלל במעשה המצווה. לכן בנוגע לשתי המצוות האלה, אומרת הגמרא מצווה בו יותר מבשלוחו. ומדברי הגמרא עולה שאלה מעניינת. יש הסוברים שהטרחה לכבוד השבת היא לא מצווה בפני עצמה, אלא היא הכנה לצורך קיום מצוות השבת. יוצא, לא זו בלבד שעל האדם לקיים בעצמו את המצוות שמוטלות עליו, אלא גם את כל הטרחה שכרוכה בהכנת המצוות. מהראוי לקיים בידיים, לא על ידי שליח, כמו שהאמוראים טרחו בהכנות לכבוד השבת. ההנחה הזו מוכחת גם מהשולחן ערוך סימן תו סמך, שפוסק שראוי לכל אדם להשתתף בעצמו באפיית המצות לצורך פסח. זה עדיף על פני רכישת מצות שנאפו על ידי אחרים, כי מצווה בו יותר מבשלוחום. הנה לנו שגם על התרחה וההכנה לקיום מצווה, חל הכלל של מצווה בו יותר מבשלוחום. על המסקנה הזו, תמה האחידה, והוא שואל, אם על כל פעולת הכנה למצווה נאמר את הכלל של מצווה בו יותר מבשלוחו, אם כך, אדם שעורך סעודת מצווה, לדוגמה שבע ברכות, ברית מילה, שלא יעשה על ידי שליח, שלא יזמין קייטרינג אלא יבשל את המאכלים בעצמו, ואת זה לא ראינו שאף אחד עושה את זה. למה הוא לא עושה בעצמו את כל ההכנות לסעודה? למה הוא קונה? למה הוא מזמין קייטרינג? אלא, אומר בעל העמק שאלה, דברים דומים מופיע בשדה חמד. הגדרה ברורה שעל פיה אפשר לקבוע מתי שראוי שהאדם יתרח על ההכנה למצווה, ובאיזה מצווה לא נאמר כך. כשהתורה מזכירה את ההכנה למצווה, אז ההכנה למצווה היא גם כן בעלת ערך, ולכן במקרה כזה נאמר מצווה בו יותר עם בשלוחו. חג הסוכות, כתוב חג הסוכות תעשה לך, אתה תעשה. אם כן, התורה מדברת לא רק על התוצאה, אלא גם על העשייה, לכן מצווה בו יותר מבשלוחו. ושמרתם את המצות, זה לגבי המצות. ההכנה לשבת גם היא מוזכרת, כתוב והכינו את אשר יביאו. ובמקרים כאלה, חל הכלל מצווה בו יותר מבשלוחו. גם על ההכנה למצווה יש מצווה, אבל כשהתורה לא מזכירה את ההכנה אלא רק את המצווה, במקרה כזה אין עדיפות לעשות בידיים ממש. ממילא הכנה לצורך סעודת מצווה, אין צריך בעל השמחה לתרוח עליה, כי הדגש על התוצאה ולא על העשייה. לגבי סוכות, מצינו חג הסוכות תעשה לך. לעשות גם את הסוכה יש ערך בהכנה, לא רק במצווה, אלא גם בהכנת הסוכה. וננסה לגעת בתאמי מצוות הסוכה, לפי מה שרבותינו אמרו, הראשונים והאחרונים, ועל בסיס זה, ננסה לקבל טעם במהותה של הסוכה. אומר בעל הנחלת דוד, מצינו שרבותינו אומרים במשנה מסכת סוכה, סוכה שחמתה מרובה מצילתה היא פסולה. כלומר, סוכה שהשמש, קרני השמש הם מרובים מהצל שעושה הסכך. סוכה כזו היא פסולם. פסלו רבותינו סוכה שחמתה מרובה מצילה. אומר בעל הנחלה דוד, הסבירו המפרשים, הסוכה מבטאת את הביטחון שאדם חוסה בצילו של הקדוש ברוך הוא. כדי שנחקוק בלב שהנהגתו של הקדוש ברוך הוא היא ישירה על האדם. לא בעזרת המזל שבשמיים, אלא הכל מושגח על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. לכן סוכה שחמתה מרובה מצילתה פסולה, כי זריחת החמה מלמדת על ההנהגה שהיא לא על ידי הקדוש ברוך הוא, אלא השמש, הירח, צבא השמיים, בעיקר השמש שיושבת ראשונה במלכות צבא השמיים. כוונת מצוות הסוכה היא לחסות בצילו של הקדוש ברוך הוא. לכן סוכה הצל צריך להיות מרובה מהחמם. התורה אומרת על הסוכה למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותה מארץ מצרים. בסוכות הושבתי את בני ישראל, ענני כבוד היו. כך אומר רבי אליעזר. רבי עקיבא אומר, סוכות ממש עשו להם. וכשהתורה אומרת, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, אומר רש"י, סוכות, סוכות ממש, מפני החמה, השמש, בזמן החנייה, היו עושים לעצמם סוכות. בעל האמרי אמת מגור כתב, שני הפירושים אמת, כמו שכתוב בספר שמות פרק י"ב, ויסו בני ישראל מרמסה סוכותה. לאחר מכן זכו לענני הכבוד, על ידי התערותא דלתתא, נעשה התערותא דלעילא. בהתחלה התחיל מסוכות שהם עשו, ולאחר מכן הגיעו ענני הכבוד. הגאון רבי מנשה קליין מסביר באופן אחר, הסבר נהדר, שתי הדעות נכונות. בהתחלה היו ענני הכבוד. אחרי שחטאו עם ישראל, כבר לא היו ענני הכבוד. אז נשארו במדבר. מה יעשו במדבר? הרי ישנה שמש. לכן עשו להם סוכות ממש. על בסיס זה, הסביר למה נשים פטורות מסוכם, היות שכתוב שפרק הזמן, משך הזמן שהייתה אמורה להימשך הליכתם לארץ ישראל, 11 יום. 11 יום מחורב דרך הר סעיר ומגיעים לארץ ישראל. אם לא היו חוטאים, היו נכנסים מיד לארץ ישראל ולא היו צריכים סוכות, היות שמעשו בארץ חמדה, היות שעתידים היו לחתור, לא הוביל אותם אלוקים דרך הדרך הקרובה, אחרי שחטאו נשארו במדבר 40 שנה, והיו צריכים לסוכות, אבל זה בגלל החטא. אם לא היו חוטאים, לא היו צריכים סוכות בכלל. והגברים נכשלו במאיסת ארץ חמדם. הנשים חיבבו את הארץ, כמו שאומר רש"י לגבי בנות צלופחד. הם גם לא חטאו בעגל, כל שאר החטאים שבמדבר לא חטאו אנשים. לכן האנשים לא היו צריכות סוכות, אלא הן יכלו להיכנס מיד לארץ. הסוכות זה בא למען הגברים. לכן מתחייבים הגברים ולא הנשים. כי עם ישראל היו אמורים להיכנס מיד לארץ. עניין הסוכות בא בגלל הגברים, לכן התחייבו רק הגברים. ולכן אם נשאל, למה שנשים לא יהיו מחויבות במצוות סוכה, הרי גם הן היו באותו הנס הסוכות במדבר? התשובה היא, הן לא היו אמורות להיות בסוכות במדבר. הן היו אמורות להיכנס לארץ, לא צריכים את הנס הזה. כל מה שהיו סוכות, זה בגלל שחטאו האנשים. הנשים לא חטאו, היות שחטאו האנשים, לכן נשארו במדבר, ולכן היו צריכים סוכות. ומצינו רעיון נהדר לגבי הסוכה. הסוכה בהלכה, סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, פסולה. רבי יהודה אומר שהיא כשרם. אומר בעל ערוך לנר, רעיון נהדר. למה הסוכה שהיא למעלה מ-20 אמה היא פסולה? רבא אומר, למעלה מ-20 אמה, העין לא שולטת. רבי זיירה אומר, למעלה מ-20 אמה, אדם כבר לא יושב בצל הסוכה, אלא בצל הדפנות. רבא אומר, למעלה מ-20 אמה, זו כבר לא דירת הרי, זוהי דירת קבע. הסוכה שהיא למעלה מ-20 אמה, פסולה. לפי רבא, למה? למעלה מ-20 אמה, העין לא רואה את הסכך. העין אמנם רואה, אבל לא מרוכזת בזה. לא שולטת העין בסכך, כיוון שלפי רבה, הטעם של הסוכה, שתראה הסוכה הסכך. וכתוב בספרים הקדושים, שהסוכה מרמזת לשמותיו של הקדוש ברוך הוא, שזה יהיה נגד העיניים שלו, שביתי השם לנגדי תמיד, אם לא, לא תהיה מקובלת עבודת השם שלו. לפי רבי זעירא, סוכה למעלה מ-20 אמה, האדם לא יושב בצל הסוכה אלא בצל הדפנות. ההסבר של רבי זעירא הוא שהסוכה מסמלת את הביטחון בהשם. המדרש אומר, אשרי הגבר אשר שם בהשם מבטחו, זה יוסף, ולא פנה אל רהבים. יוסף פנה לשר המשקים ואמר לו, וזכרתני והזכרתני נוספו לו עוד 2 שנים. המדרש אומר, יוסף הוא בעל הביטחון, אשרי הגבר אשר שם בהשם מבטחו, זה יוסף. איך מיד לאחר מכן שוללים מיוסף את מעלת הביטחון ואומרים שהוא פנה אל שר המשקים ואומר, זכרתני והזכרתני, שזה כבר חיסרון אצל יוסף. אלא, אומר בעל הערוך לנר, ישנם 3 סוגי ביטחון. יש מי שבוטח בהשם, אבל כשיראה צרה, הוא ינקוט בעניינים מדרכי העולם כדי להינצל. הוא חולה רחמנא ליצלן, הוא יפנה לכל הרופאים ויפעיל את כל הקשרים, ובטוח שעל ידי כך ישלח הקדוש ברוך הוא את הישועה. הדרך הזו היא לא רצויה, לכן אומר הפסוק, ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, וגם והיה השם יבטחו. לא מספיק שיבטח בהשם, אלא צריך שהשם בלבד יהיה המבטח שלו, שלא יבטח ויקווה לישוע באמצעות ענייני עולם הזה, אלא רק ישועת השם. הקדוש ברוך הוא ישלח את הישוע בדרכו שלו. בוודאי שהאדם יעשה את ההשתדלות, אבל לא יסמוך רק על ההשתדלות. אל החפץ חיים הגיע פעם בעל עגלה, ואמר שהוא בוכה, הוא בוכה, למה? כי מת לו הסוס. אמר לו החפץ חיים, זוהי סיבה טובה לבכות, באמת יש מה לבכות, שניהם בכו. האחד בכה בגלל הסוס, והחפץ חיים בכה בגלל הסוס שבלב. היות שהלב שלו האמין שהפרנסה תלויה בסוס, על זה הוא בכה. אמר לו, על זה יש לבכות, על זה שאתה מאמין שהסוס הוא מקור הפרנסה. כך מצינו בתורה בספר בראשית פרשת וירא. אומרת התורה, יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ. אומר רש"י, אברהם אבינו כסבור שהם ערביים שמשתחווים לאבק רגליהם. הוא הקפיד לא להכניס עבודה זרה אל תוך ביתום. אומר בעל הדברי יחזקאל, האם יש מישהו בעולם שמשתחווה לאבק הרגליים שלו? אם האדם משתחווה לאבק הרגליים שלו, הוא לא עושה עבודה זרה, הוא פשוט שוטה, ושוטה פטור מהמצוות. אז מה היה שם? מה הכוונה משתחווה לאבק שברגליו? אלא הכינוי הרביים, הכוונה היא סוחרים. כמו שמצינו בכמה מקומות בשס, הרביעים הכוונה היא סוחרים, דרך הסוחרים לדמות בנפשם שכוחם, שחריצותם, היא זו שעומדת להם, ובזכות זה הם מצליחים בעסקים שלהם. יש להם את החוקיות שלהם, יש להם את ההתנהלות שלהם, יש להם את הקודים שלהם, את החוכמות שלהם, את העשייה שלהם. הם יודעים איך משיגים את הכסף. כוחם ועוצם ידם, הם מאמינים שהם היוצרים, הם השולטים. אם הם יצליחו ללכת ממקום למקום, אז הם יצליחו. כשהם הולכים ממקום למקום ברגליהם, בדרכם, הם מעלים אבק בהילוך שלהם, והם אומרים לעצמם, אבק, ההילוך שלנו, הוא מקור העשירות. זו הכוונה משתחווים לאבק רגליהם. כל איש ישראל צריך להאמין שלא בכוח יגבר, ולא אבק רגליו מביא לו את העשירות. לכן אמר להם אברהם אבינו, כשאתם מגיעים אליי, רחצו רגליכם, ישענו תחת העץ, תחצו את הרגליים מאבק רגליכם, שאתם כל כך מאמינים ברגליים שלכם, בעשייה שלכם, ישענו תחת העץ על אבינו שבשמיים. פעם שאל הרב דסלר את החזון איש, איך אפשר לבקש ב-18 בקשות גשמיות, כמו רפאינו, ברך עלינו, אחרי שפנינו לבורא עולם וביקשנו, חונן לאדם דעת, השיבנו לתורתך, סלח לנו. הרי מעלים בקודש, לא מורידים, אם עלינו לכאלה פסגות רוחניות, מה פתאום עכשיו מגיעים אל דברים גשמיים? היה אולי נכון לבקש, קודם כל, גשמיות, רק לאחר מכן רוחניות, מעלים בקודש. למה מבקשים קודם רוחניות ואחר כך גשמיות? אמר החזון איש, עצם זה שאדם מפנים שרפאינו זה לא בכוחו של רופא בשר ודם, אלא שרפואתו תלויה בריבונו של עולם, זו עצמה רוחניות. זה שאדם מכריז ברך עלינו שההשתדלות שלו היא לא העיקר, אלא בורא עולם הוא הזן והמפרנס, זוהי רק מעלין בקודש, אחרי שביקשנו מבורא עולם שיכונן אותנו בדעת, אחרי שביקשנו שהוא יסלח וישיב אותנו אליו, מעלין בקודש שנאמין שהכל מבורא עולם. זוהי התשובה השלימה. אז נחזור אל מה שהתחלנו. יש מי שבוטח בהשם, אבל כשיהיה בצרה ינקוט בעניינים מדרכי עולם הזה כדי להינצל, והוא בוטח שרק הדרך הזו היא מקור הרפואה, היא מקור הפרנסה, הדרך הזו היא מקור ההצלחה. יש בן אדם אחר שהוא בעל ביטחון, הוא בוטח בהשם, כשיש צרה הוא לא יעשה כלום, ישב דומם ויצפה לישועת השם. גם הדרך הזו לא רצויה, כי אין לסמוך על הנס, אלא אדם צריך לעשות כדי להינצל מהצרם. הדרך הממוצעת היא, אומר בעל הערוך לנר, שיבטח בהשם ויבקש להינצל בעזרת ענייני עולם הזה, אבל בתנאי שלא יהיה בוטח בענייני עולם הזה שבהם תבוא הישועה שלו, אלא שבוחר בהם שאולי ישלח השם על ידיהם את עזרתו, ולכן האדם הולך לרופא ומתפלל לבורא עולם שהישועה תגיע. האם על ידי הרופא הזה, רופא אחר, או בכל דרך אחרת, הוא לא מגביל את דרכי ההצלה, ההשגחה והישועה של בורא עולם. יבטח בהשם, יעשה להינצל על ידי ענייני עולם הזה, אבל לא בוטח בענייני עולם הזה שהישועה תבוא רק על ידי פלוני, אלמוני, אלא אומר לבורא עולם, אני בוטח בך, עושה השתדלות, אבל פתוח לכל האופציות. אם היה אומר יוסף לשר המשקים, וזכרתני אל פרעה, לא היה בכך חיסרון, אדרבה, השתדלות רצויה. אבל כאשר הוא אומר פעמיים, הזכרתני, וזכרתני, בזה הוא מראה שהוא בוטח שעל ידי ההזכרה זו הדרך היחידה שדרכה תבוא הישועה, ואם ישכח מלהזכיר אותו אז לא תגיע הישועה. על כך נענש שנוספו לו עוד 2 שנים. הרי אתה יוסף בדרגת הביטחון הגבוהה ביותר, זוהי הדרגה שלך. אתה אדם שעליו נאמר אשרי הגבר אשר שם בהשם מבטחו. אמנם נכון שאתה עושה השתדלויות בעולם הזה, אבל אתה לא בוטח בהשתדלות, אלא אתה בוטח בבורא עולם. ולכן כשהוא שם יותר מדי דגש רק על ישועה אחת, שר המשקים, הוזכרתני והזכרתני, כשהוא ביקש פעמיים, הוא מבטא אמונה לא רק בבורא עולם, אלא אמונה יתרה בכלי הזה, בדרך הזו, בהשתדלות הזו, וזה היה החיסרון. ישועת השם תגיע בכל אופן. קץ שם לחושך, וכשהקדוש ברוך הוא יחליט שהגיע הקץ, החושך יהפוך לאור. צריך לבטוח בהשם ולא לבטוח באמצעים ובהשתדלויות של בני האדם. צל הסכך מרמז לתשועת השם, כמו שאומר דוד המלך בספר תהילים, השם צילחם. הדפנות מרמזות על ענייני עולם הזה, שעליהם מרחף צל הסכך. הם סובבים את האדם מכל הצדדים. לכן הסכך למעלה מ-20 פסול, כי אז האדם יושב בצל הדפנות, מה שמבטא ההשתדלות של האדם בעולם הזה, ולא בצל הסכך זה בורא עולם. לכן, אומר רבי זעירא, למעלה מ-20 אמה, הוא לא יושב בצל הסכך, אלא בצל הדפנות. לא בצל הסכך בורא עולם, אלא בצל הדפנות. הוא יותר מדי נשען על השתדלויות בעולם הזה. זהו הטעם של רבי זעירא, שאומר למעלה מ-20 אמה סוכה, לא יושב בצל הסוכה, אלא בצל הדפנות. לא בצל הקדוש ברוך הוא, אלא בצל ההשתדלות. ומצינו שרבא אומר, למה סוכה למעלה מ-20 אמה היא פסולה? מכיוון שסוכה למעלה מ-20 אמה היא דירת קבע ולא דירת ארעי. יש בזה רמז לעמוד נוסף בעבודת השם, הענווה. מצינו מדרש פליאה שאומר כך, כשנתרעם איוב על האיסורים, הראה לו הקדוש ברוך הוא סוכה של 3 דפנות. רבים רבים התחבטו בהסבר המדרש הזה. מה הכוונה שראה 3 דפנות? אומר בעל הערוך לנר, הסוכה יצא מדירת קבע ושב בדירת ארעי. מרמז לחיי העולם הזה, שאדם מרגיש שזה העולם הקבוע, שיצא מהדירת הקבע הזו, ויפנים שהעולם הזה הוא דירת ארעי, רק פרוסדור, הטרקלין דירת הקבע, זה חיי הנשמות. העולם הזה הוא דירת ארעי, 70 שנה חי אדם בעולם הזה, אומר דוד המלך, 70, כנגד 7 ימי הסוכות, כפול 10. 10 מבטא שלמות, 7 כפול 10 זה 70. ימי שנותינו בהם 70 שנה בעולם הזה, עולם ארעי. לכן ישמח האדם בחלקו, ולא יתאווה להתענג בתענוגי עולם הזה. לכן אמרו בגמרא, מסכת סוכה של רבי שמעון סובר, סוכה צריכה 4 דפנות. הוא סובר שסוכה צריכה להיות דירת קבע. אז אם 4 דפנות, זוהי דירת קבע, מי שסובר שסוכה בת 3 דפנות, שכך היא הלכה שזה מספיק, הוא סובר שזוהי דירת ארעי. התרעומת של איוב הייתה האיסורים, הקשיים, מנת חלקו הקשה בעולם הזה. לכן הודיע לו הקדוש ברוך הוא שהעולם הוא עולם זמני, צל עובר, עולם האמת הוא אחר המוות. כך אפשר להבין את דברי המדרש. התרעם איוב על איסוריו, הראה לו הקדוש ברוך הוא סוכה של ג' 3 דפנות. הראה לו שהעולם הזה כמו סוכה שעל פי הלכה 3 דפנות, דירת ארעי. סוכה 3 דפנות היא דירת ארעי, וכך החיים בעולם הזה. לכן כשהתרעם איוב הראה לו סוכה שהעולם הזה הוא עולם ארעי. מי שמקביא סוכתו למעלה מ-20 עושה אותה לדירת קבע. יש בזה רמז למי שעושה את חיי העולם הזה עיקר. מבקש כבוד, תענוגים, תחרות, כבוד, שנאה, עם הבריות, עוינות, קנאה. כל המעשים שלו, כל התכונות לא ירצו בעיני השם. הענב הוא מכיר את מקומו. איזו חכם המכיר את מקומו, יודע שמקומו הוא בעולם הבא. על בסיס זה אומר בעל הערוך לנר, אפשר לקשר בין תחילת מסכת סוכה לסוף מסכת סוכה. מי שיושב בסוכה שהסכך של הגבוה מ-20 אמה, דומה למי שמקיים מצוות, מצוות השם בלי יראת השם. אין לו את הסכך לנגד עיניו, הסכך הסוכה, העין לא שולטת בסכך, ביראת השם שיביתי השם, לנגדי תמיד זה הפירוש של רבם. או אין לו מידת הביטחון כיוון שהוא לא לצל הסכך אלא לצל הדפנות, זה הטעם של רבי זעירא. או שאין לו ענווה, זה הטעם של רבא. הוא נקרא אז צדיק שאינו גמור, כיוון שחסר לו. חסר לו יראת השם, חסר לו ביטחון בהשם, חסרה לו הענווה. על אדם כזה אומרים חז"ל, אם ראית האדם שהוא צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור. צדיק וטוב לו, צדיק גמור. ומה שראית צדיק גמור, זה לא שכר המצוות. הרי שכר מצוות בעולם הזה אין. מה שראית צדיק גמור שאוכל שכר בעולם הזה, פירות, זה אותן מצוות שעליהם נאמר שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. על בסיס כל זה, מסכת סוכה פותחת, סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, מה שמרמז על אדם שמקיים מצוות, רק שחסר לו, או יראת השם, או ביטחון בהשם, או מידת הענווה, הוא צדיק שאינו גמור. זה תחילת מסכת סוכה. ובסוף מסכת סוכה כתוב כך, טוב לצדיק, טוב לשכנו. אומר הנביא ישעיהו, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו. אם ראיתם צדיק שטוב לו, אל תחשבו שמשלמים לו את השכר בעולם הזה, אלא פרי מעלליהם יאכלו. הוא לא אוכל את הקרן, הוא אוכל רק את הפירות, אותן מצוות שעליהם נאמר שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, וטוב לו וגם טוב לשכנו. כאן מדובר כבר על אדם שהוא צדיק גמור. תחילת מסכת סוכה עוסקת בצדיק שאינו גמור. הוא אדם שמקיים מצוות, אלא שחסרים לו יסודות בעבודת השם. הסוכה שלו היא למעלה מ-20 אמה בעבודת השם. חסר לו יראת השם, ביטחון בהשם או מידת הענווה. אבל בסוף מסכת סוכה כבר עוסקים בצדיק המושלם, צדיק וטוב לו. אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו. הוא לא אוכל את שכרו מהעולם הבא, אלא אוכל את פירות המצוות שראוי לקבל את תגמולם בעולם הזה. ונסיים ברעיון נהדר, שומר בעל הבאר יוסף. הטור באור החיים סימן תפריש חפי. הסביר מה שתלה הכתוב מצוות סוכה ביציאת מצרים. הסוכות הם ענני הכבוד שהקיף הקדוש ברוך הוא את עם ישראל שלא יקו בהם שרב ושמש, זו ידיעה של רבי אליעזר. ודוגמה לכך ציווה אותנו הקדוש ברוך הוא לעשות סוכה. עוד אומר הטור, למרות שיצאנו עם מצרים בחודש ניסן, עושים את הסוכה בחודש תשרי, זמן גשמים. אז לא נעים לצאת החוצה, ובכל זאת אנחנו מראים שאנחנו עושים את הסוכה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה, היה נוח יותר, נעים יותר לצאת החוצה בחודש ניסן, אבל נעשה בחודש תשרי, כשקר בחוץ, להראות שאנחנו מקיימים את מצוות המלך. כתב הבך, בדרך כלל הטור לא מביא טעם הדקרה, את טעם המצווה, את הכוונה במצוות, אבל כאן בפסוק כתוב, בתורה, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי, לכן הסביר את כוונת התורה. כמו שהסביר לדוגמה את טעמי מצווה ציצית ותפילין, כי גם בהם הטעם מפורש בתורה, ולכן צריך שיכוון בעשיית המצוות האלה את הטעם שכתוב בתורה. ומצינו בגמרא מסכת סוכה בדף חוו, אומר רבה, מצטער פטור מהסוכה. אמרו בגמרא, אפילו חש בעיניים שלו, בראש שלו, מצטער מזובי, מרוח, פטור מהסוכה. כתבו התוספות שהלימוד הוא תשבו, תשבו כאין תדורו. האדם לא גר במקום שהוא מצטער. רבים שואלים, למה נשתנה המצווה הזו, מצוות, סוכה משאר המצוות? כל שאר המצוות צריך לקיים אפילו שמצטער, ועד רבה, לפי המאמץ, הוא השכר, גם חולה. אם אין בו סכנה, צריך לקיים מצוות. לדוגמה, אכילת פסח או מצה, שחייבים גם אם מצטער באכילתם. למה ממצוות סוכה פטרה התורה? ואמרו מי שיושב בסוכה כשמצטער נקרא הדיוט. מדוע? אומר בעל הבאר יוסף, מצינו בסוכה שני מימדים. מימד אחד של הגלות, ותוכן נוסף הנאה ועונג. לכאורה מדובר על שני דברים שהם סותרים האחד את השני. אומר המערי, למה מצוות סוכה אחרי יום כיפור? כי אם ביום כיפור נגזר על האדם רחמנא ליצלן, שיהיה נע ונד מביתו, אז שיצא אל הגלות, זוהי הסוכה. כמו שהגלות מחפרת על האבונות, ככה יציאה לסוכה מחפרת על האבונות. אומר המערי, יעשה האדם סוכתו קבע ודירתו הרע. אם חס ושלום נגזר על האדם גלות, אז יצא ידי חובת הסוכה. וכך אומר המדרש, למה עושים סוכה אחר יום הכיפורים? ילקוט שמעוני פרשת אמור. אתה מוצא בראש השנה, הקדוש ברוך הוא דן את כל באי העולם. ביום הכיפורים חותם, שמה יצא גזר הדין לגלות, לכו לסוכה. ואומר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליהם כאילו יצאו לגלות, כאילו גלו לבבל. הנה מצינו שהסוכה היא בגדר גלות. מצינו בהלכות סוכה, אם אדם היה גר בסוכה עוד לפני החג, כעת עשויה כהלכתה, סוכה פסולה, עד שיכנס לסוכה שלא היה גר בה לפני. שהאדם יצא ביתו הקבוע שגר כל השנה, ויכנס לסוכה שלא גר בה כל השנה. זוהי מעין גלות, צא מדירת הקבע, שב בדירת הרי. אבל מצד שני, השמחה היא בסוכות. הרמב״ם כתב, כל המועדות מצווה לסמוח בהם. אבל בחג הסוכות, במקדש הייתה שמחה יתרה. בזוהר פרשת אמור בחג הסוכות והסוכה עצמה היא מצווה של שמחה. זה מועד של שמחה. איך הסוכה היא גם גלות וגם שמחה? התשובה היא הנותנת. כמו שאומר רבנו בחיי, חורבן הגוף זה בניין הנפש. מצד אחד האדם יוצא אל הגלות, אל הדבר הלא ידוע, הלא מוכר. אז הוא מאבד את הקשר למה שידוע, למה שמוכר, הוא מאבד את הביטחון שלו. זוהי גלות. אבל אז הוא מבין שאין על מי להישן, אלא על אבינו שבשמיים. וזה הביטחון והשמחה הגדולה ביותר שישנם. וכמו שעם ישראל היו במדבר, מצד אחד זכרתי לחסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, מה עושים במדבר? אבל מצד שני, אמנם זו ארץ לא זרועה, אבל יש מן מהשמיים ויש סלב, ויש את כל הצרכים. כך אפשר להבין, גם כיום, מתי עושים את הסוכה? בתשרי, לא בניסן. מצד אחד יוצאים אל הגלות, אל דירת הארעי, אבל מתי? בחודש תשרי, זמן שבו הקדוש ברוך הוא מעניק לנו כל טוב, כל התבואה, כל הפירות נאספים אל תוך הבית. הסוכה מצד אחד מבטאת את הגלות, אבל בדיוק בתקופה שבה יש לאדם את כל התבואה שהוא אוסף, ובכך יש זיכרון למה שהיה במדבר, שמצד אחד ארץ לא זרועה, זוהי הסוכה, ומצד שני תקופת תשרי, תקופה שבה אוספים את כל התבואה אל תוך הבית. יש סלב, יש מן, יש באר, וזו השמחה הגדולה, כשאדם מתנתק מכבלי עולם הזה, והביטחון שהוא מאמין יותר מדי בעולם הזה, זוהי הגלות, משתחרר מזה, ואז מאמין, באין לנו על מי להישן, אלא על אבינו שבשמיים. זוהי השמחה של סוכות. כי אין לך שמחה, כי התרד הספקות, כשאדם בטוח בדרכו. היו ברוכים.
כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
Elikah נשמה שנסעת בי, שנסעת בי, תהוי אלוהי אלוקיי. נשמה שנסעת בי, שנסעת בי, תהוי אלוהי. ato verosovo ato yitzareto ato nofato bi ato chamro bikiyevi ato verosovo ato yitzareto ato nofato bi ato shamro bikiyevi miato vovosidlitlo mimehni nishamo polazira bi miosi lo Shanishama bikirbi Cause a man call his man Shanishama bikirbi My day ani lefanecha My day ani lefanecha Hashem melekai Melekei avoysai Riboin kol amasim Cause a man call his man Shani Shama Bikirbi Cause a man call his man Shani Shama Bikirbi Moide ani lefanecho Moide ani lefanecho Hashem Elokai Elokai
מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת מנחות דף ממדלת. ההלכה הראשונה היום עוסקת בצורת קביעת המזוזה. בעניין צורת קביעת המזוזה בפתח נחלקו הראשונים, האם צריך לקובעה באופן שהיא זקופה או באופן שהיא שכובה. השולחן ערוך פסק כדעת הסוברים שצריך לקבוע את המזוזה באופן שהיא זקופה, ראשה כלפי מעלה וסופה כלפי מטה, שדרך כבוד הוא למזוזה כשהיא זקופה כדרך ספר תורה שעומד בארון הקודש כשהוא זקוף. ההלכה השנייה היום דנה במזוזה באלכסון. הרמה הביא שיש אומרים שצריך לקבוע את המזוזה כשהיא שכובה, אורכה לרוחב מזוזת הפתח, וכתב שהמדקדקים יוצאים ידי שתי הדעות וקובעים את המזוזה בשיפוע ובאלכסון, וסיים הרמה שכן ראוי לנהוג. כשקובע את המזוזה באלכסון, יכוון שהקצה העליון של המזוזה יהיה כלפי פנים הבית, והקצה התחתון של המזוזה יהיה כלפי חוץ. מצינו בדברי הפוסקים שכתבו שבאופן שמזוזת הפתח צרה מאוד ואין אפשרות לקבוע בה את המזוזה באלכסון, גם לדעת הרמה יש לקבוע את המזוזה כשהיא סקופה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
הגמר הגדול של הכל הבא מירושלים יתקיים עם ירצה השם ביום רביעי כף ד' תשרי בבנייני האומה בירושלים. אתם חייבים להיות שם. לרכישת כרטיסים באשראי התקשרו 077-222-3000. האירוע לגברים בלבד. הפקה דוד פדידה. הכל הבא בחסות נועם אחד, בר המים הבטיחותי שנותן לכם מים חמים וקרים גם בשבת, בחשרות הרב רובין. מחפשים פעילות חווייתית לכל המשפחה בכל המועד?
כן, אדון קריין, אבל לא משהו סתמי, משהו בסט.
הכי בסט בסוכות, פרי עץ אדר. הפנינג לכל המשפחה במתחם פרי בסט בלוד. חול המועד סוכות בימים רביעי וחמישי מ-10 בבוקר ועד 8 בערב. לפרטים חייגו, כוכבית 50-66. פסטיבל פרי עץ אדר במתחם פרי בסט בלוד. אל תחמיצו, יהיה בסט. לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
אירוע בסוכות עושים בסוכה של קונקורד. אתם מוזמנים לערוך את האירוע שלכם בסוכה המפוארת במשכן האירועים קונקורד. סוכה ממוזגת, רחבת ידיים עם כל הפאר וההדר של משכן האירועים קונקורד, בחשרות הרב לנדו שליטה. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 03-677-6600, 03-677-6600.
יוצאים לטייל בחול המועד? זכרו, שמירה על כללים נכונים היא המתכון הבטוח לטיולים מהנים עם בני המשפחה והחברים. שמרו על חוקי התנועה בדרך, צייתו לתמרורים, חיגרו חגורת בטיחות במשך כל הנסיעה והימנעו משימוש בטלפון הנייד בעת הנהיגה. הגעתם ליעד? היכנסו רק לחופים מוסדרים בשעות ששירותי ההצלה פועלים בהם ואל תסירו את עיניכם מהילדים גם בבריכות רדודות. החג הזה יהיה שמח, זה בטוח. לפרטים היכנסו לאתר משטרת ישראל.
חדש ובלעדי באדרן, הדרן מקסימום, שמירה כפולה, גם במכשיר וגם בסים במחיר השקה. לדוגמה, סמסונג גלקסי S8 ב-1999 שקלים בלבד. כוכבית 3230, בחשות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 3230.
מרכז קטיף בניצן מזמין את כל המשפחה לגעת בחוויה מרגשת. פסטיבל החול בחול המועד. בואו לחוות את סיפורו של גוש קטיף דרך מגוון הפעלות. מופע של סיור ופיסול בחול, סיור ברכב ספארי, סרטים וסיורים במרכז המבקרים ועוד. ימים שלישי ורביעי, חול המועד סוכות, 25 ו-26 בספטמבר. מרכז קטיף, להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון.
אם כבר חוגגים, אז עד הסוף! חגיגת רכבים בשלומו סיקס לאורך כל ספטמבר ובחול המועד סוכות. 350 רכבים מדגמי 2013 ו-2014, מ-25,000 עד 55,000 שקלים. כוכבית 8890, כפוף לתקנון.
מתברר שיש דברים שרוב הישראלים מסכימים עליהם. סקר מכון סמית קבע, 81% מהישראלים רוצים דלתות פנדור.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
הרבנות והמועצה הדתית באר שבע מתכבדים להזמינכם לשמחת בית השואבה המרכזית והקבלת פני רבו לכבוד מורנו ורבנו הגאון רבי יהודה דרי שליטה, רב העיר ורעבד באר שבע, בהשתתפות מרן הראשון לציון הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליטה והרב אריה דרי שר הפנים הנגב והגליל. את האירוע ילווה הזמר ליפה שמלצר בליווי תזמורת מורחבת בניצוחם של יואלי ורולי דיקמן. שמחת בית השואבה תתקיים במוצאי חג ראשון סוכות, יום שני תתווה בתשרי 24 לספטמבר בשעה 8:30 באולמי אינומה, רחוב מקס נורדו 1 באר שבע. עזרת נשים פתוחה.
אבא, היום קמתי לאיש מבוגר באוטובוס.
שקוייך.
וגם אמרתי שלום יפה לנהג.
שקוייך. ואת הרב-קו, תיקפת?
ברור.
שקוייך.
תודה שתיקפת. בזכותך נוכל להמשיך להשתפר ולהעניק שירות טוב יותר. כשאתם מתקפים את הרב-קו, אתם מסייעים לנו לשפר את השירות. המידע שנצבר בזכותכם מסייע לנו לדייק את לוחות הזמנים ולהגביר במידת הצורך את תדירות הנסיעות בכל קו וקו. טוב שההגה בידיים של אגד.
רוצים את האושפיזין אצלכם בסוכה? ידועים דברי הזוהר הקדוש, שאם לא מייחדים כיסא לאושפיזין, הם לא באים לסוכה. ועכשיו חובה בכל סוכה, כיסוי רקמה מפואר ברקמה מעודרת לכיסא האושפיזין, במחיר של זיכוי הרבים. כוכבית 2395, כוכבית 2395.
בכל מקום
שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום רב, היום יום ראשון, י' ד' בתשרי התשע"ט, 23 בספטמבר 2018, באולפן ישראל בן...